שלום וברכה. תודה רבה לכל אחד ואחד לפי מעלתו וכבודו, ולא נפרט. כי אם נפרט, אז נפגע במי שלא נזכיר. הרב יהודה ליאון אשכנזי, שבכינויו מתנועת הצופים שמו היה מניטו, פעל בעם ישראל מאז שמה עוד בימי השואה, אבל בעיקר בשנים שמיד אחרי השואה ועד שנות ה-90 של המאה ה-20. היה אפשר באמת להרחיב הרבה על תולדותיו ומה הוא עבר, אבל זה נושא הייתי אומר כמעט לסמינר בפני עצמו. רק הייתי רוצה להזכיר דבר חשוב, והוא שהרב אשכנזי הסביר שלכל הגות בעם היהודי יש זמן משלה. למשל, המהר"ל מפראג כתב ספרים. מי למד אותה? החל מתקופת מלחמת העולם השנייה התחילו חוגים רבים לעסוק במשנתו של המהר"ל, כי זה היה זמנו. אני זוכר שלפני כ-30 שנה בערך הגיע הרב אשכנזי לבית של אבי זכרונו לברכה ואמר לו, עכשיו אני מסיים את לימוד דרך חיים למהר"ל מפראג עם קבוצה שאותה אני מלמד כבר 8 שנים, ועכשיו אני עובר ללמוד עם אותה קבוצה את ספר ליקוטי מוהר"ן, כי עד עכשיו זה היה זמנו של המהר"ל מפראג, ועכשיו מתחיל הזמן של ליקוטי מוהר"ן. הייתי אז בחור צעיר, לא ידעתי אפילו מה זה ליקוטי מוהר"ן, ואמרתי לעצמי, מה הוא מדבר? מי יודע מה זה בכלל ליקוטי מוהר"ן? ובאמת באותם הימים אף אחד לא ידע מה זה, חוץ מחוגים קטנים מאוד. פתאום, תוך 6 חודשים, אני שומע על פתיחת חוגים בליקוטי מוהר"ן במקומות רבים מאוד בארץ. כמו כן גם, עד לפני שנים מספר, מי חוץ מכמה צרפתים למד את משנתו של הרב אשכנזי. מזה מספר שנים הפכה משנתו להיות רלוונטית ביותר, ולכן יש חשיבות ללמוד אותה, לא רק בגלל שהוא היה אדם גדול, אלא בגלל שמשנתו נותנת מענה לתהיות רבות של דורנו. לכן אני מזמין את כל מי שאכפת לו מעם ישראל ומהעולם כולו ללמוד. אנחנו עסוקים כן בהתמודדות עם המודרנה. נאמר כך, כל פעם שיש תופעה חדשה בעולם והיא בקנה מידה גדול מבחינה מספרית, מבחינת ההשפעה, התגובות לתופעה החדשה מצד מי שאמון על מסורת אחרת, התגובות הם תמיד לפי מפתח שכאלה שאומרים לא קרה שום דבר. למשל, העידן המודרני ובעקבותיו החילון, יש כאלה שדנו את התופעה הזאת באדישות רבה. למשל, ישעיהו ליבוביץ' שאמר שבעצם לא השתמש אין כלום. תמיד היו עוברי עבירה, וגם היום יש עוברי עבירה. לפעמים משרה הוא קטן, ולפעמים הוא גדול. נו, אז מה השתנה? לא השתנה כלום. לפעמים גדול, לפעמים קטן. אז היום יש הרבה עוברי עבירה. פעם היה מעט, אז מה? כן, טוב, זה מתאים לשיטתו הכללית, שיש אינדיפרנטיות כללית לכל דבר, כולל בוודאי להיסטוריה. כלומר, לפי ישעיהו ליבוביץ', ההיסטוריה איננו נושא ביהדות, ולכן יש להניח לפי זה גם שספר התנ"ך איננו ספר יהודי. יש התמודדות אחרת שהיא התגוננות. ההתגוננות זאת מציאות שאנחנו מוצאים אותה בהרבה חוגים. אומרים, הבה נבנה חומות. יש הרבה בוני חומות שהחליטו שהעולם החיצוני מסוכן, ולכן צריך להקים חומות. רק לא תמיד שמו לב שמדובר בקרינה רדיואקטיבית שחודרת כל חומה. אפשרות שלישית, קצת יותר יצירתית, והיא התקפה. יש לתקוף. הדעה החיצונית היא דעה מסוכנת. הבה נבטל אותה. פנים או פרגמטיים של רדיפה ממש. זה יכול להיות גם על ידי תגובה רעיונית. הבה נראה כמה הם טועים. הבה נראה כמה הם מונעים על ידי מניעים לא כשרים וכו' וכו'. הם סתם אפיקורסים רעים ואנחנו נוכיח את זה. זאת היא העמדה השלישית. העמדה הרביעית היא העמדה של הרב קוק, והיא שאם אני רואה תופעה כללית, ותופעה כללית איננה במקרה קרה, כי הרי הדברים הגדולים אינם במקרה, אומר המהר"ל מפראג, אם אנחנו רואים תופעה כללית, אז השאלה שאני צריך לשאול את עצמי זה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי על ידי זה? יש משהו בתופעה החדשה שבא להשלים את מה שנצא. והרב קוק יבחן שמה שנקרא חוצפה דקדת המשיכה אצל חז"ל או החילונות בשפה של ימינו בא ללמד אותנו את אחד היסודות החשובים שנעזבו על ידי בית המדרש, והוא הקדושה של החול. יש קדושה בחול, את הקדושה צריך לחשוף, וזה תפקידה של החילונות. העמדה הזאת האומרת שאני צריך לקבל מן התופעה החדשה תובנות חדשות, ושזאת הזדמנות ולא איום, העמדה הזאת היא גם עמדתו של הרב אשכנזי ביחס לעידן המוכן. אנחנו נראה את הייחוד של משנתו, אף על פי שהוא בוודאי אמון על בית מדרשו של הרב קוק בין היתר, אבל יש לו גם מחשבה משלו, ואותה אנחנו נחשוף במעט כאן. ההתלבטות הגדולה, קודם כל מבחינת השפה, בואו נתחיל עם הנקודה הזאת. באיזו שפה צריך לדבר היום? יש שתי אפשרויות, מתוך שתי האפשרויות הרב אשכנזי בחר בשלישית. האפשרות הראשונה היא לדבר בשפה רבנית, מדרש. והיא מובנת, והיא שפה יפה מאוד, היא מובנת מאוד לבאי בית המדרש. יש אפשרות שנייה, והיא לדבר בשפה הפילוסופית. היא שפה יפה מאוד, מובנת מאוד, למי שנמצא מחוץ לבית המדרש. והרב אשכנז החליט שצריך למצוא שפה שלישית. אבל השפה לא קיימת. השפה שתאפשר לבנות זהות חדשה מתוך העידן המודרני, מהתמודדותו עם העולם מתוך העולם הפנימי, בהתמודדותו עם העולם החיצוני. ואת השפה הזאת הוא אמר בעצמו. כלומר, הוא השתמש במונחים שבחלקם הגדול מקורם בלקסיקון הפילוסופי, אבל נתן להם משמעות אחרת לגמרי, שעניינה היה לבטא את הנתונים של השפה והמסורת הקבלית שלה הוא היה קשור. ומתוך כך גם שאלת השפה מאוד הייתה חשובה לו, והוא ראה למשל בהתפתחות של הפילוסופיה בדורות האחרונים המבטלת את הערך של הקונספט, הפירוק של המינוח הפילוסופי, ההכרה למשל שנמצאת בפנומוגיה בכך שהמושגים מסתירים את הנמשג, ושהרצון למשל שנמצא בסטרוקטורליזם לבטל, לחפש את השפה בשורשיותה, נהיותה מושגים. כל הרעיונות האלה מצאו חן בעיניו, משום שהם ביטאו אצלו את החיפוש שמוזכר בנביאים שיבוא זמן שהקדוש ברוך הוא יחדש בעולם שפה ברורה. שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, כלומר צריך להשתחרר מתבניות מחשבתיות שמקפיאות את המחשבה, שמונעות את הפגישה עם עצם החיים, ולכן הוא סבר שהמהפכה הפילוסופית האחרונים, במיוחד הפנומנולוגיה, זה משמעותי בשביל התפתחותה של זהות חדשה. אני זוכר שפעם שאלתי אותו מה דעתו על יותר נכון, מה היחס בין משנתו של הרב קוק לבין הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. בדרך כלל בבית המדרש של תלמידי הרב קוק מקובל שהאקזיסטנציאליזם הוא אאוט, הוא מחוץ לעניין. ודווקא מניטו העיר לי, דווקא הנקודה שאחר כך ראיתי עד כמה היא נכונה בכתבי הרב, שחשיבתו של הרב היא דווקא חשיבה קיומית, אקזיסטנציאליסטית. הוא מפתח סגנון שמאפשר את השבתה של הנבואה לעולם, כי הנבואה מבעד למסך העבה של הפילוסופיה המונע את המפגש עם החיים בעצמיותם. אני מקווה שלא דיברתי יותר מדי בסינית. עכשיו, הנושא שהיה מאוד חשוב, והייתי אומר שזו הנקודה שהייתי רוצה להעלות אותה כנקודה מרכזית בשיח גם, זה הנושא של הזהות. כלומר, אחרי השואה, מלבד שאלות שבני אדם שאלו את עצמם, כמו תמיד, שאלות באמונה, שאלות מעשיות גם של קיום, השאלה המרכזית שהסיקה את היהודי, ובמיוחד את הנוער היהודי אחרי השואה, הייתה השאלה של זהות, מי אני? והשאלה הזאת, מי אני, בערה מאוד בעקבות הכישלון של הניסיונות של האמנציפציה, בעקבות הכישלון של המהפכה הסוציאליסטית, בעקבות הופעתה של הציונות עם קשייה, ואז עלתה השאלה, מי אני? השאלה הזאת, מי אני, כמו בכל דבר מניטו, למד אותה, מצא את פתרונה בתנ"ך. התנ"ך מלא בהתייחסויות לשאלות של הזהות, ולא תמיד שמים לב לדבר הזה. למשל, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה בסנה, לך וישלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל מארץ מצרים, נשאלת השאלה, בתור מי משה הולך לשם? אני רוצה להגיד את זה בצורה חדה קצת, ואני צריך בשביל זה לקצר לצערי. אם משה נשלח אל פרעה, סימן שמשה הוא עברי. אבל אם הוא נשלח אל בני ישראל, סימן שהוא מצרי. כי העומד מול פרעה המצרי צריך להיות היריב שלו, העברי. אם הוא נשלח אל בני ישראל, סימן שהוא לא מחבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אז הוא מצרי. תגובתו של משה, ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? כי אלך אל פרעה, וכי הוציא בני ישראל מארץ מצרים. השליחות הזאת היא כפולה. יש כאן שאלת זהות למשה, לפני שהוא יוציא בכלל השליחות שלו. השאלה הזאת של משה, מי אני? האם אני עברי? או מצרי? או אולי אפילו מדייני? השאלה הזאת היא השאלה של הדור שלנו גם כן. מי אני? האם אני בן לתרבות הכללית? האם אני קוסמופוליט? או שמה אני שייך לדת היהודית, דת משה, או שמה אני שייך רית, האם אני ציוני, חילוני? כלומר, השאלה, מי אני, לפני מה אני חושב, לפני מה אני עושה, השאלה הזאת היא השאלה של הדור שלנו. ושוב אנחנו רואים את הצורה שבה הרב אשכנזי למד מחייו של משה, שמשה עבר שלושה שלבים בזהות שלו. בשלב הראשון, משה סבר, והיו לו כל הסיבות לחשוב את זה, שהוא מצרי. השם שבו, הכינוי שבו הוא מופיע אצל בנות מדיין, בנות יתרו. לא רק זה, השם שלו, העברי, לא ידוע לנו. התורה אינה מספרת לנו מה היה שמו העברי, היא מוסרת לנו רק את שמו המצרי. ואומנם משה ידע שמבחינה ביולוגית הוא צאצא של משפחת הלוי, אבל מבחינת זהותו, מבחינת הכרתו, הוא היה מצרי. וכאשר הוא גדל, ויגדל משה, ויצא אל אחיו. איזה מי הם אחיו? אומר רבי אברהם בן עזרא, אחיו המצרים. והרמב"ן אומר, מה פתאום המצרים? כי הגידו לו אשר הוא יהודי, ולכן אחיו זה העברים. עולה השאלה, מי צודק? רבי אברהם בן עזרא או הרמב"ן? איך יכול להיות שניהם? אי אפשר שגם זה וגם זה. אני חושב שמשה הלך לבדוק מי צודק. הוא הלך לבדוק האם ההלכה כרבי אברהם בן עזרא או כרמב"ן. והיה איש מצרי. איש זה לשון חשיבות. מכה איש עברי. איש לשון חשיבות. אבל כיוון שהעברי הוא המוכה, אז הוא מזדהה עם העברי. והיה איש מצרי, מכה איש עברי, מאחיו. אם ככה עושים לדרייפוס, אני יהודי. ואז הוא עבר איזשהו שינוי, החליט להזדהות עם האומה העברית, אבל כשהוא ראה שיש ביניהם דלתורין, הליאורגניה, אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, אמר, אכן נודע הדבר. כלומר, הוא מבין, כך אומר רשי, מדוע הם משועבדים יותר מכל אומה ולשון. עשיתי טעות, חשבתי שצריך לשחרר אותם, הייתה לי רומנטיקה שמאלנית שהנרדף הוא הצודק, ופתאום אני מגלה שזה לא נכון. אבל למצרים הוא כבר לא יכול לחזור. המצרים רעים, אבל גם העברים רעים. וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. אומר רשי, יעקב אבינו למד. מה הוא הלך ללמוד מיעקב אבינו? איך מקימים אומה? לא נזדמן זיווגו, אלא על הבאר. כן? זאת אומרת, מה זה הזיווג הזה של משה, של יעקב ורחל? זה הקמת אומה. אז הוא הולך לחפש במדיין. ראו ראיתי את עוני עמי. אשר במצרים. מה החידוש? וכי לא ידענו שעם ישראל נמצא במצרים. אלא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, עמי זה מי שבמצרים ולא אתה. ולא מה שמי שחשבת, סליחה, לא מדיין. כלומר, עמי אשר במצרים. אז אתה שואל, איך זה שיש ביניהם דלתורין? עוני עמי אשר במצרים. זה שם במצרים, זה מה שעשה אותם עניים, עניים בדעת. ולכן, אתה עכשיו צריך ללכת אל פרעה ולהוציא את ישראל ממצרים. אם כן, יש פה של הזהות שמחייב את משה אחרי ההתחככות עם תרבויות אלטרנטיביות לזהות של עם ישראל לשוב אל האומה. אבל אז כאן השאלה היא, מה עושים עם האומה הזאת? מה הזהות של העם היהודי? וכאן התחבטות בתוך עם ישראל עצמו לגבי השאלה מי הוא. כשהוא יוצא ממצרים, יש אנשים שמוכנים לצאת ממצרים, יש חלק שנשארים. אומרים, תשמעו, זה הסיפור הזה יותר מדי קשה. אבל מי שהולך אחרי משה, מפני מה הוא מוכן לעבור את התהליך ההיסטורי הזה? אז יש שתי אפשרויות. האפשרות האחת היא, משה הבטיח לנו להשיב אותנו אל ארץ אבותינו. אכן, יש לנו מסורת אבות, שעתיד להישלח אלינו שליח להביא אותנו לארץ ישראל, ואנחנו מוכנים לשם כך לצאת אחריו אל המדבר, מתוך תקווה שהוא יביא אותנו לארץ ישראל. הקבוצה הזאת, שהיא בעצם אפשר להגדיר אותה כקבוצה ציונית, הולכת אחרי משה סיבות לאומיות. היא נקראת בתורה בשם בני ישראל. לעומת זה יש קבוצה אחרת לגמרי שהתורה מכנה אותם בשם העם, לפי הזוהר זה הערב רב, והם, ארץ ישראל זה לא אומר להם שום דבר. הם לא שמעו על זה. בוא נגיד כך, ארץ ישראל איננה ארץ אבותיהם. אז מדוע הם הולכים אחרי משה? הם מאוד מושפעים מהדמות הרוחנית של משה. משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. אדם כל כך גדול, זה נותן חשק לשמוע מה שיש לו לומר. הקבוצה השנייה, אם כן, העם, נמשכת אחרי משה מסיבות דתיות. והם מוכנים ללכת אחרי משה כדי לקבל את תורתו. ברגע שמשה נעלם, לא יודעים מה לעשות, עושים את העגל כתחליף. לעומת זה, בני ישראל, גם אם משה מת, זה לא מפריע להם, ממשיכים לארץ ישראל. זאת אומרת שה... הקבוצה נקראת בני ישראל הייתה קבוצה לאומית, הקבוצה נקראת ערב רב הייתה קבוצה דתית, ויש כאלה שגם יצאו ממצרים מתוך רצון להיות גם בעלי תורה וגם יושבי ארץ ישראל. הם היו גם דתיים וגם לאומיים. הדבר הזה מה? קראו להם, לא יודע, דתי לאומי אולי, לא יודע. אני אגיד לך משהו. אז הם היו עם בני ישראל, אולי, הנה, יפה, עם בני ישראל, כן, כן. יש כאלה גם שנשארו במצרים, יש ארבע אפשרויות, כן, ברור. אז יש איזו שאיפה כזאת, מה שכתוב בפורש, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מה הפירוש של דבר? אנוכי השם אלוהיך, אומר רש"י, לפי שנראה להם על הים כגיבור מלחמה. זאת אומרת, על הים מופיע בתור מי שמוציא את ישראל ממצרים לארץ ישראל. זה פוליטי. וכאן נראה להם כזקן מלא רחמים, ראש ישיבה עם זקן, נותן תורה. הואיל ואני משתנה במראות, אל תאמרו, אלוהות הרבה יש, אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. זאת אומרת שהחידוש של מתן תורה היה שהתוכנית הדתית והתוכנית הלאומית זה תוכנית אחת, אולי בגלל זה זה בפסוק ב', אבל לא רוצה לעשות בפוליטיקה. הלאה. יש לפי זה כל התהליך של היציאה מגלות, שהיא בעצם החזרה של האומה הישראלית אל הזירה האוניברסלית, אל הזירה של האומות בין האומה בין האומות. היציאה הזאת כוללת בתוכה גם שינוי זהות. וכאן המקום להבחין בכינויים שהתנ"ך נותן לזהות שלנו. אנחנו נקראים בתורה לפעמים בשם יעקב, לפעמים בשם ישראל, ולפעמים יש לנו אפילו שם שלישי, ישורון. אני יודע את זה משני מקורות, גם בגלל שזה כתוב בחומש, וגם בגלל שזה כתוב בקורבנות לפני התפילה. קראת אותו, מאהבתך שאהבת אותו, מסמכתך שצמחת בו, קראת אותו, פישורון. איך אני יודע שזה כתוב בקורבנות? יש לי שני מקורות לזה, הספרדים והאשכנזים. האשכנזים קשרים, ולכן מניחים שהם אומרים את הקורבנות בבית. הספרדים חשודים שאינם רוצים להגיד קורבנות, אז מכריחים אותם להגיד את זה בבית הכנסת. בכל מקרה, כולם יודעים שצריך להגיד את זה. אם כן, יש זהות משולשת. מהי הזהות הנקראת יעקב? מהי הזהות ישראל? מהי הזהות ישורון? הרב אשכנזי עסק הרבה בשתי הראשונות, לפעמים גם בשלישית. הזהות יעקב זה הגדרה של הזהות העברית כדתית. יעקב מישון קטנות, מי יקום יעקב כי קטון הוא. יעקב זה מי שאיננו עדיין מושלם, ואומרים עליו שבאו אליו הברכות בעוקבה ובירמיה, כי הוא איננו מסוגל להתמודד עם עשיו. הוא יושב בבית המדרש, והוא בבחינת יעקב ישתם יושב אוהלים, יושב שם בבית המדרש, איננו מסוגל להניג את העולם. במצב כזה אפשר להבין מדוע יצחק אבינו כל כך אהב את עשיו. הוא ראה בן אדם שיודע לתפוס חרב, יכול להניג מדינה. אבל הבחור הזה שיושב אוהלים ורק יודע לבשל עדשים, הוא לא יכול, עם כל צדקותו. נכון שעשיו הוא לא כזה צדיק, אבל כשהוא יחזור בתשובה, סוף סוף יהיה בן אדם שאפשר לסמוך עליו. רק רבקה אוהבת את יעקב כי היא יודעת שהוא עתיד לגדול, כי הנביא אמר לה. ולאום מלאום יאמץ. אבל הזהות יעקב, שהיא הזהות הדתית, נכנסת לאימות עם הזהות ישראל, הזהות הלאומית. אומנם הזהות הלאומית היא קדומה, הרי הקדוש ברוך הוא כשבחר באברהם אמר, לא אמר לו ועשך לדת גדולה, אמר לו ועשך לגוי גדול. כלומר, אתה תהיה זהות לאומית, ישות לאומית, מדינה. אבל הדבר הזה נשכח, במהלך הגלות התרגלנו להיות דתיים. עד כדי כך, שכאשר הרעיון הלאומי נאור מחדש, זה נראה בעיני הדתיים כרפורמה. זה דבר לא מובן. אבל בעצם אפשר לומר שהתהליך הזה, שבו אנחנו חוזרים להיות ישראל, חוזרים להיות עבריים, זהו בעצמו התהליך שעבר אברהם אבינו כשהוא חזר להיות עברי אחרי שהוא התפתה להיות ארמי. אני מקצר, נותן רק פתיחה של רעיונות. אז אפשר לומר שבמלחמת תש"ח, אפשר לומר שישראל ניצח את יעקב. זה בעצם מה שקרה, כן? הלאומיות ניצחה את הדתיות. הדתיות נשארה בתור שמורה. בכמה שכונות ביקשו בני יעקב שבני ישראל לא יגייסו אותם לצבא ולא ייסעו בשכונות שלהם בשבת. וישראל הסכים. אתם תהיו בצד, רק שהרב מימון יחתום לי שזה בסדר. במלחמת ששת הימים, פתאום צהל החילוני ביצע מעשה תנכי. זה בלבל את כולם. זה בלבל גם את יעקב, גם את ישראל, ונעשה עבודת סינתזה. הופיע בית מדרש, שאומנם היה קטן לפני כן של הרב קוק, אבל אחר כך הפך להיות רלוונטי מאוד, והתחיל לשנות משהו במדינה, ואז הופיעה זהות הדתית-לאומית כמאוד מרכזית. הדבר הזה גרם לתגובות נגד חריפות. הדתיים הלאומיים לא מבינים. חושבים, רגע, אם אנחנו דתיים, הדתיים צריכים לאהוב אותנו. אם הלאומיים צריכים לאהוב אותנו. וכפה כולם שונאים אותנו. מדוע? בגלל שאתה מהווה אלטרנטיבה של זהות. אתה מהווה זהות חדשה. ואז כנגד יעקב וישראל כאחד, הזהות החדשה הזאת, שעליה אמר עמוס עוז, הם גנבו לי את המדינה. כנגדה, קמה הזהות השמאלנית, הקוסמופוליטית, שאומרת, אנחנו לא מעוניינים לא בזה ולא בזה. לא בזהות יהודית ולא בזהות לאומית, אנחנו עכשיו פוסט הכל. והשאלה היא איך מתמודדים. שוב, ההתמודדות יכולה להיות שמאלנים האלה, יש בזה סמך השנאה מפורסם, שמאלנים. יש אפשרות אחרת, והיא בעצם להגיד, בוא נעשה איזה מין סלט, קצת מזה, קצת מזה, קצת דתי, קצת שמאלני, קצת לאומי, קצת זה, מה? או סינתזה. זאת אומרת, הפנמה של הערכים, מיד, אמרו לי 30 דקות, יש לי עוד 2 דקות. אז יש לי עוד 2 דקות, יש לי עוד 2 דקות, אז תוך 2 דקות אפשר להגיד המון.
אנחנו יודעים שיהיו המון שאלות.
לא יכול להיות.
כן,
בסדר. טוב, בכל מקרה, יש אפשרות, אם כן, של הפנמת הערכים של הזולת על ידי הופעת הממד השלישי, ישורון, שהוא הממד האוניברסלי. כך שאם תשאלו אותי לאן צריך לשאוף, צריך להיות כמו הדלאי למה. דלאי, ראשי תיבות, דתי, לאומי, אוניברסלי, יקומי. זה לעומת שיטת התמודדות אחרת שאני חייב להזכיר אותה בפחות מ-18 שניות, והיא שיטתו של הרב שמשון רפאל הירש. הרב שמשון רפאל הירש דיבר על השכנת שלום בין הקודש לבין החול, או יותר נכון בין טאורו לדרך ארץ, כשדרך ארץ הכוונה להיות גרמני. ועוד שאומר הרב אשכנזי, לא נחם אלוהים בדרך ארץ של הפלישתים, כי עם ישראל קרוב הוא אל השם. תודה רבה לכם. שמעתי שיש שאלות. בבקשה. מאיפה לקחנו שישורון זה שזה מופיע בסוף התורה? רגע, השאלה הופנתה אליי. אתה יכול לענות יותר טוב ממני, אבל היא הופנתה אליי, מה אני אעשה? הביטוי ישורון מופיע רק 3 פעמים בתורה, פעם אחת פרשת האזינו, פעמיים בפרשת וזאת הברכה. כל התבוננות, נגיד, בלתי משוחדת בפרשיות, מראה שפרשיות האזינו וזאת הברכה מתארות את ישראל של העתיד. למשל, וישמן ישורון ויבעת, שמנת אבית הקסיטה, הספרי אומר, אלו 3 דורות שלפני ביאת המשיח. למשל. כן. מה הקשר בין ימות המשיח לאוניברסליות? זאת שאלה קלאסית של יהודים. אני אסביר. כן. הבחירה של הקדוש ברוך הוא בישראל, אני אגלה לכם סוד, זה בשביל הגויים. כן? אז זאת אומרת שאם אנחנו מגיעים אל ימות המשיח, דיינו אל הייעוד שלנו, אז הוא חייב להיות אוניברסלי.
כן?
לא יודע אם רק אז, היהודים מאוד מפחדים מזה. את יודעת, יש ברבנו בחייה, על התורה, הוא מסביר, יש אגדה של רבה ברבר חנה, שרבה בבר חנה ראה שני אווזים שמנות הולכים במדבר, כל כך שמנות שמרוב שומן היה נחל של שמן שנוטף מביניהם. ככה כתוב. והוא שאל אותם, רבה בר חנה, האם יש לי חלק עמכם לעולם הבא? אחד הרים כנף, השני הרים רגל. חזר אל החכמים, אמרו לו, עתידים ישראל ייתן עליהם את הדין. עד כאן הסיפור של רבה בר חנה. מסביר רבנו בחיה, זה הנצרות והאסלאם, שני האווזים. ולמה עתידים ישראל ייתן את הדין? כי הם עשו את העבודה שעם ישראל היה צריך לעשות. נכון, עשו את זה דווקא לא הכי טוב, אבל עשו את זה. למשל, בבקשה. כן, ודאי, הוא אוהב גוזמות. זה דווקא מה שעושה את זה לפיקנטי ומקשיבים. כן. רגע, אני שומע. בבקשה. שלמניתו. זה שתי הערות חשובות מאוד. אני קיבלתי ממניטו שאי אפשר ללמוד תנ"ך בלי חז"ל, אבל צריך לדעת לקרוא את חז"ל. כלומר, במילים אחרות, לימד אותנו מניטו דבר מאוד חשוב, שכדי לדעת מה התורה אומרת צריך לקרוא את התורה. חז"ל אומרים צריך לקרוא את חז"ל ולא לראות בחז"ל מה שאנחנו היינו רוצים שיהיה כתוב שם. וכל מה שמניטו אמר בנושא של משה רבנו, וזמן נטפל בזה, הוא לא מבוסס לחלוטין על מדרשים אחד אחרי השני. זה חז"ל. דבר שני, לגבי הפנומנולוגיה, לימדנו כבר הרמב״ם משפט מאוד חשוב, אוסמע אל-חק ממן קאלה, שמע האמת ממי שאמרה. כלומר, זה נכון, היידגר היה נאצי, אין מה לדבר, ואין שום ספק גם שהיידגר וחבריו אתאיסטים היו, וכי אין מה ללמוד מן האתאיזם. הרי גם את הרמב״ם אפשר להאשים באתאיזם, גם את לוינס אפשר להאשים באתאיזם, והם היו יהודים כשרים.
יש שאלה לגבי בני נוח,
כן.
אם הם היו
אני צריך לי שיהיו הרבה שאלות, את רואה שאלות?
לא, הנה, שואלת אחת שתי שאלות.
כן.
עכשיו השאלה שאני רוצה לשאול, אני נתקלתי באיזשהו דין שנוגע לבני נוח בנושא שעסקתי בו, ונורא עניין אותי המעשיות, הריאליות של הנושא הזה היום בימינו. והנה אני רואה אדם שעוסק בזה, ויש אפילו 72 קבוצות בעולם
לפחות.
אז אני רוצה לשאול, מי הם אותם אנשים גויים שמעוניינים לשמור על שבע מצוות בני נוח היום? מה המבטא דינים שלהם כמו שצריך, שנוהגים על פי דת ישראל? איך זה קורה?
הגויים שמתעניינים ביהדות ובין יתר גם בשבע מצוות בני נוח, הם בני אדם. זה אחד המאפיינים שלהם. והם נבראו בצלם אלוהים. אני גיליתי דבר שהדהים אותי לאחרונה, שהקדוש ברוך הוא ברא גם אותם, והם מאמינים שמה שאנחנו מאמינים זה נכון. עכשיו, איך הם הגיעו לזה? לא, אני אגיד, באופן כללי, באופן כללי, לרוב, לרוב, מקרים, מדובר במאוכזבי הנצרות. אבל יש גם בעולם המוסלמי.
למה הם לא בוחרים להתגייר למשל, והם בוחרים בשביל...
את יודעת מה? אני לא יודע. אני אגיד, אני שאלתי את המנהיגים שלהם, למה אתם לא מתגיירים? אמרו, כי אנחנו לא יהודים. זאת אומרת, אחד הדברים, ואני חושב שהם תפסו פה נקודה מאוד חשובה, שיהדות זאת לא דת, יהדות זאת זהות לאומית. והנביא כבר אמר, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. גויים זה אומות, אומות שלמות, רוצות להיות עם השם. והם מרגישים שהם הסנוניות, שהם נקודת ההתחלה של תהליך גדול.
אז באמת יש להם
בתי דין? בתי דין לא, בתי דין אנחנו עושים להם בינתיים. אבל אנחנו גם מתכוונים לעזור להם להקים את המנהיגות שלהם. ויש כמה מקומות שזה מתחיל. בבקשה. ממש לא, אבל בסדר. להיכנס עכשיו לכל הדיון, כי זה באמת רחב. אני מאוד רחוק מהתפיסה של תנ"ך בגובה העיניים. אני גם רחוק מאוד מהתפיסה התוקפת את זה, יש לי תפיסה שלישית משלי. אני חושב שאני כן גדלתי ככה, על ציונות. כלומר, על זה שהעם היהודי הוא קודם כל אומה. והידיעה הזאת שאנחנו קודם כל אומה, ורק אחרי זה אנחנו מקבלים תורה, היא תפיסה שהשתמרה בעם ישראל בבית המדרש של חכמי הקבלה, ולא כל כך אצל בעלי הפילוסופיה. וזה והסיבה שאנחנו מוצאים למשל את הרמב"ן כראש המקובלים, הוא זה שקובע כפסק הלכה שיש מצווה דאורייתא להקים מדינה בארץ ישראל. בעוד שאצל הרמב"ם הדבר הזה קצת מטושטש. עכשיו, טראומות שעברנו במשך הדורות, הנושא הלאומי נטשטש. אבל אני גדלתי בסוג של יהדות שלא שכחה את זה. כן, בבקשה. כן. אני אגיד לך משהו, משה לפני פטירתו אמר משפט נפלא, שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד. הוא לא אמר נשמע, הוא פונה אל עם ישראל שיש לו ציפייה לאומית ורואה בו, מי שדעו לכם זה אותו דבר.